לכל המאזינים, ערב שבת שלום מבורכת. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים, עד לפסיקתה בסייעת הדשמיה הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי הקום מסורים בחיתומה של שנה, אוריה וולמן, שלמה פולק ולכל המסעים, ונבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק זקוקה לרפואה, נשלחו את השם בצירוף שם האם ונקדיש את דברי התורה לרפואתם השלמה בתוך שער חולי ישראל. נתייחס בפינתנו לעומקם של דברים לשאלות שעלו באתר, שאלות מבית ההוראה הלכה למעשה. נקדיש את הדברים לרפואת כל חולי עמו ישראל, ונתייחס האם יש לעשות תשובה בעבירות שבין אדם לחברו, או שדי בסליחת חברו. ואומר, האם צריך מעבר לסליחה ולמחילה בין שתי האנשים שגבה ביניהם הר? האם צריך לאחר בקשת המחילה גם תשובה כלפי שמיה? כן, גם על עבירות שבין אדם לחברו צריך לעשות תשובה. כך פסק הרמב״ם בתחילת הלכות תשובה, והסמיך את דבריו על הפסוק מכל חטות האדם. גם החטאים כלפי אדם צריכים כפרה כלפי שמיה. גם אדם שצייר את חברו וחברו כבר לא בין החיים, כותב הרמב״ם שצריך להביא 10 אנשים על קברו של החבר, ולומר, חטאתי להשם אלוקי ישראל ולפלוני. מזה רואים ברור שגם חטא שבין אדם לחברו, יש בו גם פגיעה כלפי מעלה. חטאתי להשם אלוקי ישראל ולפלוני. ולכן צריך לעשות גם על כך תשובה. מפליאים הדברים של מרן החידה, שכותב על דברי חז"ל למסכת יומא פרק שמיני, שיום הכיפורים לא מחפר על עבירות שבין אדם לחברו עד שירצה את חברו. אומר מרן החידה, שהכוונה בדברי חז"ל שיום הכיפורים לא מחפר עד שירצה, שלא מחפר גם על העבירות שבין אדם למקום, כל עוד שלא חיפרנו על העבירות שבין אדם לחברו. בהתליה. האם מותר לחזן קבוע שיראה לו אבלות להמשיך לשמש כחזן בימים הנוראים שבתקופת אבלותו? ומה הדין לגבי סליחות? קצת נרחיב את היריעה הלכה למעשה לגבי שימוש כחזן ובעל תוקע בזמן אבלות. מרן המשנה ברורה פסק שבתוך אבלות י"ב חודש על אב ואם, למעט אחרי י"ב חודש אפילו בשנה מעוברת, בתוך י"ב חודש על אב ואם, ובתוך 30 ימי אבלות על שאר הקרובים, שאבל לא ישמש בעל תפילה או בעל תוקע בימים הנוראים. מדוע? על אף שיום טוב מבטל גזירת 30, עדיין מידת הדין מתוחה עליו עד אחרי 30 יום. כך מסביר המתי אפרים. הגשר החיים מחדש מעבר לכך, שבימים הנוראים, האבל לא ייגש לעמוד התפילה אפילו לפסוקי דזמרה. הדברים הללו נכונים כשזה אפשרי ליישום, אבל אם אין בשום אופן חזן אחר, מותר לאבל לשמש כחזן אפילו בתוך השבעה, כך כותב רבי שלמה איגר בהלכות אבלות גיליון מרשה. כשאנחנו אומרים שאין אפשרות למצוא חזן אחר, זה גם אם יש חזן טוב, אבל הציבור מעדיפים את האבל בגלל הקול היפה שלו, בגלל המידות הטובות שלו, גדולתו בתורה. האבל יכול לשמש כחזן אפילו בתוך השיבה כאמור, כי דין שיבה מתבטל בגלל יום טוב. דין בעל תוקע כדין בעל תפילה לכל דבר, כך אומר מרן החתם סופר. הבעל מקריא לתוקע, הבעל קורא בתורה, מותר להם לשמש בתפקידם גם כשהם מבילים בתוך השיבה. בעל תוקע וחזן דינם שווה. לגבי ימי הסליחות ששאל השואל, האם יכול האבל להיות בימי הסליחות חזן, שליח ציבור, מרן המשנה ברורה מתיר באופן מלא, למעט בתוך השיבה. כי בתוך השיבה מידת הדין מתוחה עליו. המתה אפרים חלוק וסובר שבכל עשרת ימי תשובה, אין לשלוח אדם אבל להתפלל לפני העמוד. איך אנחנו פוסקים להלכה? פוסקים כדברי הנודע ביהודה. שבסליחות אבל יכול להיות שץ לכתחילה, וכל הדינים שהאבל לא יכול להיות שץ, זה רק בימים הנוראים בתפילות. אבל בסליחות יכול להיות שץ שליח ציבור אפילו לכתחילה. ושמה הוא כותב, העולם החליף בדין יום טוב ושבת לדין ימי הסליחות. עד איזה זמן ניתן לומר סליחות? עם ישראל נהג לקום באשמורת, בחדווה, בחרדה, לומר סליחות. כך פסק מרן השולחן ערוך, לקום באשמורת הבוקר. הפוסקים שמרחיבים בכוונת מרן בלשון אשמורת, שהכוונה לשלוש השעות האחרונות של הלילה. כי כידוע דברי רבותינו שהקדוש ברוך הוא שט אז בעולם הזה. המתה אפרים כתב שהציבור מתעכב עד לקראת זמן עלות השחר. כשבדברים שלו הוא מדגיש שהאשכנזים נזרים בלילה הראשון של הסליחות במוצאי שבת לקום דווקא בעוד ליל. על מנת לקיים את לשון הפיוטים זעקתם בעוד ליל, במוצאי יום מנוחה. שלא נחשב חס ושלום כדוברי שקרים מול הקודש ברוך הוא, במיוחד בימים האלו שנזרים כל כך על כל מוצא פינו, עד שמרן המשנה ברורה כותב להגיד, זוכרינו לחיים ולא לחיים, שזה נשמע לא חיים, אז ודאי וודאי שצריכים להיזהר, שכשאנחנו אומרים פיוטים, שהפיוטים האלה יהיו אמיתיים, זעקתם בעוד ליל, שזה עדיין לילה. רבי משה פיינשטיין כותב, שאמירת סליחות מיד לאחר חצות ליל זה שווה ערך כמו האמירה שלהם באשמורת האחרונה, כי גם אחרי חצות לילה זה עת רצון גדולה. המחצית השקל מבאר שהטעם שמרן השמיט את האמירה שסליחות באשמורת הבוקר שוות ערך לחצות ליל, הסיבה היא כי הוא נמשך אחרי דברי הראשונים שלא היה בידם את ספר הזוהר. בספר הזוהר הוא מרחיב מאוד במעלת חצות ליל. נכון שמרן כך פתח כמעט בסעיף השלישי את הספר אור החיים, אבל כאן הוא נקרח אחרי הראשונים שלא ראו את ספר הזוהר. אבל אכן, כאמור, הזמן של חצות לילה והזמן של עלות השחר הם שווים. למעשה, מי שקם מאוחר, או שקשה לו מכל סיבה שהיא לקום באשמורת הלילה, יוכל לומר סליחות גם ביום. כל הימים האלה רצועים לתפילה, כך כותב האלף המגן. מרן הראשון לציון ביחווה דעת מתיר למי שהתקשה או נאנס מלומר קודם מכל סיבה שהיא, אפילו לומר סליחות לפני תפילת מנחה. כשמעיינים בפוסקים, על פי דברי הפוסקים, אין לומר סליחות קודם חצות. לפני חצות לא לומר סליחות. כי בסליחות אנחנו אומרים י' ג' מידות. ועל פי הסוד, קודם חצות הלילה, אסור בשום אופן לומר י' ג' מידות. מגן אברהם מביא את הדברים בשם ספר הכוונות מהארי הקדוש. המרן החידה מביא את הדברים בשם המערם זקוטה, הוא היה מגורי הארי הקדוש, שמי שאומר י' ג' מידות, לפני חצות לילה, הדבר נחשב קיצוץ בנטיות. עד כדי כך. ידוע על גדולי עולם שכן היו אומרים במוצאי שבת סליחות ראשונות שהבני אשכנז מתחילים כן קודם חצות. ככה נהגו בחסידות גור. ייתכן שהם עשו את זה לפי מה שכותב האגרות משה, שאם מכוונים את האמירת י' ג' מידות, בזמן של ההתחלפות של המשמרות, זה גם את רצון. זאת אומרת, לחלוק את הלילה מצאת הכוכבים עד עלות השחר לשלושה חלקים, ובזמן המעבר בין החלקים, זה חילוף המשמרות שאפשר, ניתן לומר בו סליחות. רק, שצריך להזהיר, שגם מי שמקל לומר סליחות קודם חצות, במוצאי שבת, ובכלל, צריכים להיזהר מאוד במוצאי שבת לא לומר תחנון, כי קדושת השבת עדיין שורה. אין לומר את התחנון שבו יש בעצם וידוי, וגם לא ליפול על אפיים בכל יום עד חצות הלילה, כמו שפוסק מרן המשנה ברורה, בסימן קופלה מדלף, שלפני חצות לילה אי אפשר ליפול על אפיים. לכן למעשה, נכון להעניק שהסליחות יהיו קודם עלות השחר. אם הדבר קשה לציבור, יאמרו אחרי חצות. אם זה גם בלתי אפשרי, אפשר לומר אחרי עלות השחר, קודם תפילת השחרית. אם אין ברירה, ניתן לומר את הסליחות שעתיים קודם חצות הלילה, ובתנאי שזה יהיה ללא נפילת אפיים. מה דין אמירת הפיוט מכניסי רחמים? זו מחלוקת ותיקה בין רבינו המהר"ל מפראג, בנתיב העבודה, למרן החתם סופר. המהר"ל סובר שאסור להכניס אמצעי בינינו בין הקודש ברוך הוא בתפילתנו. ולכן שאומרים הכניס הרחמים, הכניסו רחמינו, השמיעו תפילותינו, לכאורה אנחנו מביאים מליץ, אמצעי, סרסור בינינו לבין הקודש ברוך הוא. לכן צריך לומר מכניסי רחמים, יכניסו רחמינו, ישמיעו תפילותינו. הם רק מליצי יושר, אבל הם לא אלה שמביאים את התפילה. אבל מרן החתם סופר מוכיח מהתלמוד שאין בכך כל חשש. לכן, מי שרוצה לומר, יאמר, יש לו על מי להישען. נגיד שדברי התורה לרפואת גד בן רות, נחמה אסתר בת עין מרים, יעקב בן צבי והנדל, יוסף בן רות, מיכל בת אורית. נצא להפסקה קצרה ונשוב אליכם בתוכניתנו לעומקם של דברים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. שאלה מן האתר, בשבת הקרובה שני בניי יהיו בר מצווה בשעה טובה. האם לברך פעמיים ברוך שפטרני או פעם אחת בלבד? פעמיים, כי אחרת אתה משנה ממטבע שטבעו חכמים. הנוסח הוא מעונשו של זה, לא מעונשו שלהם. לכן צריך לברך פעמיים. הרי לא אומרים בשם ומלכות, זו הכרעה של רוב הפוסקים, ברוך שפטרני מעונשו של הזה. ושוב, ברוך שפטרני מעונשו של זה. כך ראיתי שפוסק מרן רבי שלמה זמן נוירבך בספר הנפלא הליכות שלמה. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
שלום הרב, האם מותר לחתוך בסכין זית או ענב? בסכין, יש פה בעיה של סחיטה. והאם מותר לשתות את המים שלו?
השאלה מחולקת לשתיים. האם מותר לחתוך בשבת פרי, ועל ידי זה בעצם אני כאילו סוחט אותו, כי בפרי הזה יש נוזל, יש מיץ, יש לחלוחית. האם זה נחשב לסחיטה? והאם נוזל שיצאו מתוך פרי, האם מותר לשתות אותם בשבת? אז קודם כל, לגבי החלק הראשון, ודאי וודאי שעל אף שכשאני חותך פרי, והפרי הזה הוא מלא וגדוש במים, אני לא נחשב כסוחט, כי המים יצאו מעצמם. ולכן אין בזה בעיה של סוחט. כל האיסור של סוחט זה שעשיתי פעולה בידיים, להוציא את המים, זה שחתכתי את הפרי, על אף שהוא נמצא בתוכו עם נוזל, זה לא נחשב לסוחט. לכן מותר לחתוך על גבי סלט וכדומה, מותר לחתוך, אם כי אני רואה שהמיץ יוצא, וגם אם כוונתי בעצם למיץ עצמו. זה לא נחשב סוחט. את ההגדרה הזאת נותן העגלי טל בהלכות סוחט. ולגבי האם מותר לשתות מים שיצאו? מים שיצאו מפרק, סליחה, כן.
לחתוך בסכין, זה לא נקרא פעולה של סחיטה?
לא, זה לא נחשב פעולה של שבת, פעולה של סחיטה. כל פעולה של סחיטה זה כיוון שאנחנו עושים כאן פעולה של ממש. אנחנו סוחטים בידיים, זיתים וענבים אסור מהתורה לסחוט אותם, פירות שדרך בני אדם לסחוט אותם זה איסור מדרבנן, וכולי. הסחיטה היא צריכה להיות סחיטה בידיים. הלחתוך לא נחשב לסחיטה.
אפילו שזה יצא, זה לא נקרא פסיק ראשי שיצא, בוודאי יצא במיוחד...
נכון, נכון, מכיוון שהפעולה צריכה מלאכת מחשבת, מסביר העגלתל. והמלאכת מחשבת זה שהחשיבה שלי יש לה משמעות כלפי העשייה. כל עוד שהחשיבה שלי היא לא כלפי העשייה, היא מנותקת בשבת ממלאכה. אבל לגבי השאלה, איך אני מתייחס למשקה שזב? משקה שזב מזיתים וענבים בשבת, בלי שיסחט בשבת, מאליו. אסור להשתמש במשקה הזה, גם אם הזיתים והענבים עומדים לאכילה. ולמה? כי אם אני אשתמש במשקה שזב מהזיתים והענבים, ודגש זיתים וענבים, יש חשש שמא אני אבוא לסחוט אותם, כי עיקר הסיבה שמגדלים זיתים וענבים זה לצורך סחיטה. ככה לומדו אותנו חז"ל. פירות שדרך לסחוט אותם לצורך המשקה שלהם, אם זב מהם משקה בשבת, אז זה תלוי בדעת הבעלים. אם הם עומדים לאכילה, אז המשקה שזב מהם בשבת מותר. אם הם עומדים לשתייה, המשקה שזב מהם אסור. וכאן דנו הפוסקים לגבי למתק את הפרי, סחיטה בדרך אכילה, מציצה של ענבים, לדוגמה. ראוי להחמיר, לא למצוא זיתים וענבים בפה כדי לשתות את המשקה שבתוכם בשבת. דווקא זיתים וענבים, מה שאין כן משקים אחרים. הסיכומם של דברים, דברים שהם אסורים מן התורה, אני חושש שמה על ידי זה, אני אבוא לשחות. אבל משקים שהם לא דרכם בכך, זה תלוי בי. האם זה עומד לאכילה, או שזה עומד לסחיטה. כל הדברים האלה מבוארים בצורה מסודרת בסימן שנחף במרן השולחן ערוך, וכמו שמבאר שם המשנה ברורה, שכי מכיוון שרוב המאכלים האלה עומדים לסחיטה, אז ממילא אני שמח, ניחה לי במשקה שזב, ואז אולי אני אמלך ואני אחליט לסחוט אותם. מה שאין כן משקים שלא עומדים לצורך סחיטה, אז המשקים שיוצאים מהם מותרים, כי אין חשש שאני אבוא מכוח כך לסחוט אותם.
בסיב הענבית זה נקרא שבירך
לסוחתם. נכון. וזה תלוי בדעת בעל הבית, כשלא מדובר בזיתים וענבים. בזיתים וענבים אין לנו כאן דעת בעל הבית. כי מכיוון שהם... נכון. כי הם ברובם עומדים...
זה עומד לאכילה.
נכון. יבוא מי שיתעקש ויאמר, הרי היום... הזיתים והענבים לא בהכרח רובם עומדים לצורך סחיטה. אין לנו אלא דברי רבותינו שהמשקה שמוציאים מהם יותר משובח מהפרי עצמו, השמן זית יותר משובח מהזית, והיין יותר משובח מהגפן, ולכן אנחנו מסתכלים בתר חשיבותו. מה שאין כן בשאר פירות וירקות כאמור, זה תלוי בדעתי עבור מה זה מיועד.
טוב,
רציתי לשאול
את שאלה קטנה.
בבקשה.
חודש שלו זה חודש של תשובה, ויש לפעמים אדם, אנחנו אומרים איך לעשות, ובהתלבטות איך לעשות, האם לעשות דבר כזה או דבר כזה, דבר טוב כזה או דבר כזה, איך מוליכים את הדבר הזה, או דבר טוב שייתן מזה, איך עושים בהתלבטות כאלה?
אולי כבודו מוכן עוד מעט להרחיב. מה ההתלבטות לכאן או לכאן? במה עסקינן? במה הוא חושש לכאן או לכאן? ייתן כבודו דוגמה שצריך להכריע בה.
הדוגמה, אדם רוצה ללכת ללמד ילדים. הוא לעזוב את הכולל. שאלה מה כדאי?
אכן שאלות כבדות משקל. כשעסקינן, כדוגמה בדוגמה שכבודו הביא כעת, האם ללמד או ללמוד? מה עדיף? מה עדיף ביניהם? באמת חזל דנו בדבר, ללמוד או ללמד? זו שאלה גדולה, שיש לכאורה מחלוקת בזה בין רבי עקיבא לרשבי. האם גדול המלמד או גדול הלומד? ודאי וודאי שהמטרה שאנחנו לומדים זה כדי ליישם. אבל מאידך, אם אנחנו זוכים ללמד ולא רק ליישם, אז אנחנו מזכים את חברינו גם לזכות בללמד. ולכן חז"ל אמרו לנו שרבא שהיה עסוק גם בללמד, זכה לאריכות ימים. ומדע הוא זכה לאריכות ימים? מכיוון שהוא מזכה את הרבים. אז אם הוא מזכה את הרבים, אז כמו שאומר רבי ישמעאל בפרק ד' במסכת אבות, הלומד תורה על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד. זאת אומרת שיש מעלה ללמד, אבל מאידך לפעמים יש מקום לבוא ולומר, צריך לראות את הדברים לגופם. כי לפעמים כשאדם עוד לא למד כדבי, ועוד לא התמלא די בלימוד התורה, והוא הולך ללמד, אז הלימוד שהוא מלמד את האחרים הוא לוקה בחסר, כי הוא עצמו עוד לא למד כדבי. אז הדברים האלו צריך שימת לב. שימת לב ראויה מאוד, ולשאול. לשאול זה שאלות של רוחניות בחודש אלול, שנזכה בעזרת השם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ברוכים ברוכים תהיו. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, בבקשה.
ערב שבת שלום לכבוד הרב.
ערב שבת שלום מבורכת, בבקשה כבודו.
ברוכים השביעים. יש לנו קודם כל בקשה ברשות כבוד הרב מהאכסניה, גם שלכם גם האחרות. אנחנו חיים מהשידורים הללו שלכם, של העמיתים בתחנות האחרות. ובין הזמנים שלוש שבועות בלי לשמוע שיעורי תורה, זה ממש החבות שלנו וממש אנחנו עוגמת נפש. אם יכולה אכסניה להתחשב בנו בין הזמנים הבאים. לכל הפחות הישיבות והכל הלימוצים לחופש, לכל הפחות שישאירו לנו את השעות הבודדות הללו, זה ממש החיות שלנו. יש לנו שתי עניינים. אחד, שאלה שלגבי סוכרזית, האם יש דין לגבאים מחמת שלא עליכם מתרבים חולה סוכרת, והאם צריכים להציב סוכרזית? אפשר לשים את זה גם בקופסאות, יש בעיה שילדים לוקחים את זה, אפשר לשים את זה בקופסאות של כשליש מהקופסאות הגדולות, האם זה חיוב? דבר שני, בסמוך לכיפורים, גם האכסניה מארחת את כבוד הרב ואת האחרים לצורך יום כיפורים, ואין הקופת מסביע את הארי, אם אפשרי גם כן שקצת יוסיפו ימים לפני, קצת יותר כמה ימים לפני כיפור, כדי להספיק את הקהל הרב.
ברוכים תהיו. ראשית, אשריכם ואשרי חלקכם שאתם אכסניה לתורה, וזוכים לזכות את הרבים שמגיעים אליכם, גדולי תורה, מפיצי תורה, יודעי שער ובינה. ובוודאי ובוודאי שמכיוון שיש רבים שלא שותים סוכר והסוכר מזיק להם, זה מטעם בריאות וזה מטעם שמירה, תזונה וכדומה, ראוי מאוד באמת להקפיד שגם כן יהיה את הממתיק כדי שיוכלו לשתות ותערב עליהם שתייתם, ראוי עד למאוד. רק שאנחנו נעיר הערה שהיא הלכתית, ואנחנו נתייחס גם כן למה שכבודו ביקש, הן על בין הזמנים והן על ערב יום כיפור. ערב יום כיפור בעזרת השם יהיה כאן שידור שעות ארוכות בהלכות החג, בדיני החג, ובפרט בדין חולה בערב יום הכיפורים, שנוכל לדון בו בהרחבה, שיספיקו לעלות כדי לדעת את הדרך אשר ילכו בה בצום החמור, צום הרע ביום הכיפורים. נעיר רק לגבי, ברוכים ברוכים תהיו, לגבי הנושא של הממתיקים, תחליפי הסוכר. זה נקרא סחרין, סוכרזית. אז צריך לדעת שיש חומרים שהם לא מבושלים. אז צריך להשתמש בהם בשבת רק בכלי שלישי. זאת אומרת, לשפוך מים מן הדוד לתוך כוס, להעביר את הכוס לכוס אחרת, ורק אחר כך לערב את הסוכרזית לאשכנזים, שהאשכנזים חוששים לקלי הבישול, ולספרדים, שזה יהיה בכלי שני, לא להראות מיד מן הדוד על הסוכרזית, כי יש סוכרזית שהיא לא מבושלת. אינני יודע לענות על זה. יש סוכרזית גם שהיא נוזלית, שאפשר להשיג אותה בבקבוק. אנחנו ננסה כאן לעלות מומחה בקשרות, כי מקובל לומר שסוכרזית היא מבושלת. והיא עוברת סוג של זיקוק של בישול, ולכן אפשר לתת אותו בכלי שני. אבל...
כולל של העדה החרדית? כולל של העדה החרדית גם לא מבושל?
נכון, אבל אנחנו רוצים לוודא את הדברים. ולכן אנחנו... אנחנו נעלה כאן מומחה של כשרות שייתן לנו את הדעת לגבי סחרין וסוכרזית. זכורה אני לפני הרבה מאוד שנים שמרן אדמו"ר מגור העיר את זה, שצריך לדעת הלכה למעשה. למיטב ידיעתנו יש סוכרזית שהיא לא מבושלת לגמרי. אני רוצה לדעת את התהליך שלה לגבי הלכה למעשה לגבי שבת. אז כבודו יישאר וכבר ננסה לעלות מומחה לקשרות לשמוע.
אני מוזג מהקומקום על הפלטה לקומקום אחר, ואיתו אני מוזג על התמצית של התה, ורק אחרי זה אני שם את הסוכרזית. זה בסדר לגבי ספרדי?
מצוין. אם עסקינן כך, אז ודאי וודאי שאנחנו הוצאנו נפשנו מידי ספק חטאת בשבת. ברוכים תהיו, כתיבה וחתימה טובה.
גם לכם שנה טובה.
אמן, ברוכים תהיו. ערב שבת שלום מבורכת למאזין, ונבקש מההפקה, אם הם יכולים תכף, אנחנו נרצה לעלות מומחה בקשרות, לשמוע לגבי הנושא של סוכרזית בשבת. הרבה עירו וביקשו, וקצת ביררנו בלבתי חרושת, ואינני יודע מה היום הלכה למעשה, האם הסוכרזית מבושל כל צורכו. שלום וברכה, ערב שבת שלום למאזין, בבקשה.
שלום הרב, רציתי לשאול מה דעת הרב בעניין תעניות של תשובה בימינו, וגם מה, כמה פודים כל יום.
צריכים להרחיב בדבר הלכה למעשה, בפרט בימים האלו, כשמסתכלים ומתבוננים בספרי הקדמונים, ברוקח ובעוד, מביאים בהרחבה את תעניות שבהם פודים את החטאים. ובעצם התעניות האלה שמחלישים את הגוף, בהם אנחנו מחפרים, בפרט עכשיו בערב ראש השנה, כמו שכותב מרן הבן איש חי, יש לו ספר שנקרא תורה לשמה, זה מיוחס כנראה בוודאות לרבנו יוסף חיים, הוא כותב בהרחבה, שמן הראוי שבחודש הזה יש לצום כמה שיותר, כמו שכותב המערם גלנטי בשם רבינו הארי הקדוש, כמו שכתוב בספר הכוונות. אבל כתבו הפוסקים בהרחבה, החיי אדם בסימן בכלל קופלה מתחת, שכיום אנחנו ממעטים בתעניות. רק אדם שהוא בריא וחזק, והוא יודע שזה לא יבטל אותו מתורה, והוא לא יהיה מרוכז חלילה בתפילה, רק הוא יכול לבוא ולומר, אני לוקח על עצמי את התעניות. אם עסקינן בתעניות, גם אם אנחנו נחיה 1,000 שנה, לא נוכל לקיים את התעניות שמופיע בקדמונים על תיקוני חטא. הדור שלנו זה דור חלוש כוח, ובוודאי שמי שלומד ומי ש... לומד בהתמדה, ומי שעושה תענית דיבור, אז ודאי וודאי שזה עולה לא פחות מאשר תענית. והרחיבו בכך הקדמונים, הרבי מצנזה זקן, הרבי מקוצקה זקן, כותבים בהרחבה שתענית דיבור, לימוד בהתמדה, לאכול לאט, לעדן את הנפש, זה נותן לא פחות מאשר תענית של ממש. ובכל זאת, כשרוצים לפדות את התענית בצדקה, כי כן רוצים שיהיה לנו כאין תענית, אנחנו לא מסוגלים לצום ולתת באפר פינו, כי זה מפריע לנו בעבודת האלוקים, רוצים להיכנס מתוך שמחה ומתוך יישוב הדעת, אז רבינו ירוחם, אחד מהראשונים, מביא כבר שאפשר לבדות את התענית בצדקה. מה השיעור של לבדות בצדקה? אגב, חלק חלקו על כך, הראש כותב שלא לבדות תענית בצדקה, הלכה למעשה, הרמ"א פוסק, שאדם כן, הרמ"א בהלכות תענית, בסימן תקוף סמכת, שאם אדם קשה לו מאוד התענית, הוא יכול לבדות את זה בכסף. אלא אם כן, הוא קיבל את זה בדרך של נדר. בדרך של נדר, הוא צריך לעשות התרת נדרים. כמה השיעור של לבדות תענית? מה השיעור? התרומת הדשן הראשון כמדומני, חיפשנו לפניו מקור ולא מצאנו, תרומת הדשן כותב איזשהו שיעור, אני לא זוכר בדיוק איזשהו סכום של כסף שהיה נהוג שם באוסטרייך. והרמ"א מביא את הדברים גם באורח חיים וגם ביורה דעה. אבל הרמ"א מוסיף שצריך לשער כל אדם לפי הכסף שיש בידו. וככה כותב המגן אברהם, שהעשיר לפי עושרו, כי יש לו צער של ממון כנגד צער של התענית. כמו 100 מנה לעשיר כדין, כמו שקל לעני. וזו הכרעה של מרן המשנה ברורה. ובכל זאת, הקדמונים כתבו שיש מקום לבוא ולומר שזה כנגד כמה שהייתה עולה לו סעודה של ממש. אז שיראו את זה בשיעור של ארוחת צהריים בשרי, ארוחת בוקר חלבית, אבל כפי שדיברנו, מרן המשנה ברורה כותב שזה כל אחד לפי הערך שלו. אז אם מסכמים את השאלה הגדולה שכבודו הציג, ודאי וודאי שמי שיש בידו כוח, והוא בריא וחזק, וזה לא יבטל אותו מתורה ותפילה, והוא ימשיך ביישוב הדעת את סדר יומו, אז מן הראוי בפרט בערב ראש השנה, מרן המשנה ברורה כבר מביא, לצום 10 ימים לפני יום כיפור, ועושים את החשבון איך שמים 10 ימים, ולהוסיף תיקוני חטא ואבון. אבל דורנו, כפי שכותב החיי האדם, כאמור חלוש מאוד, ולכן במקום כך אנחנו מרבים תורה ומרבים תפילה, ותענית דיבור ועידון המידות, ועידון תענוגים, וזה שווה ערך לא פחות מאשר תענית של ממש. ובכל זאת, מי שרוצה לבדות את התעניות, ולראות את כל התעניות שמופיעים ברוקח ובקדמונים, יבעל מי שיסתכל בראשית חוכמה בשער העירה, בסדר התעניות, יכלו הימים והתעניות לא יכלו, אז אפשר לבדות את התענית. והבדיעה של התענית, כאמור, כל אחד לפי ערך הכלכלי שלו, והיו שאמרו, כמו דברי החיים מצאנז, רבי מצאנז, רבי חיים מצאנז, שכותב שזה כמו השיעור של סעודת בוקר וסעודת צהריים.
אז הרב אומר לפי המשנה
ברורה
לא לבזבז יותר מחומש.
בוודאי שלא. כל אחד לפי היכולת הכלכלית שלו. נכון. נכון.
יש זמן
המשנה ברורה נמצא בהלכות תענית בסימן תף קוף סמכת. יועיין שם, כן.
יש זמן לעוד שאלה שכבר עלה.
בבקשה, בבקשה.
אני, כאילו, אני מניח תפילין של חב"ד, ואני הולך לפי, כאילו, לפי המשנה ברורה, משתדק לפחות בלי נדר. השאלה אם זה לא סותר אחד את השני, כי כאילו התרגלתי לתפילין.
אם יותר לי לשאול, התפילין שאתם לובשים, שקראתם להם תפילין חב"ד, אתם נוהגים ככה בגלל שנעה ככה אביכם, או שזה התרגלתם ככה? מה הסיבה שכבודו... כן.
נעה ככה אבי וסבי, וכאילו בגלל שהם חזרו בתשובה בעצם, סבא וסבתא שלי. אז ככה כאילו הם קיבלו.
אז כבודו ממשיך הלאה לפי מנהג אבותיו, ותפילין של חב"ד הם כתובים בנוסח מסוים, הנוסח של רבינו הארי הקדוש, ויש בהם עוד הקפדות, הן פרודות לגמרי, אפשר לראות כמה הן גדולות, כי לפי דעת שולחן ערוך הרב הן צריכות להיות בדיוק כנגד המרכז של הראש, ולא כמו שכתוב שיש מקום בתפילין לשתי מקומות בראש, גם באורך וגם ברוחב כידוע, אבל צריך לדעת שלפי החולקים, אז התפילין, מה שכבודו הגדיר תפילין של חב"ד, מכיוון שהם האותיות שונות, לדוגמה הצדיק שונה ועוד, אז מי שלא נוהג כך, הוא בוודאי ספרדים, לא יכולים להניח את התפילין האלה הלכה למעשה. אבל מי שככה נהג ואבותיו נהגו כך, תמשיך לנהוג כך, וזה לא סותר את דברי מרן המשנה ברורה שמרחיב בצורת האותיות וכולי, כי המשנה ברורה מביא כמה וכמה דעות וכמה וכמה שיטות, ומי לנו גדול מהרבי הזקן מחב"ד שהיה אור העולם, הן בהלכה, הן בניגלה והן בניסתר, שככה הנהיג וככה נוהגים רבבות חסידי חב"ד בכל העולם במשך דורות ארוכים, כבודו ימשיך הלאה במשנתו לכתחילה, ולא ישנה.
תודה רבה רב, ולגבי...
כתיבה וחתימה טובה, ואנחנו נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
מאירים כאן שבנוסח תפילין חב"ד יש רווח של 9 אותיות בסוף פרשת שמה. נכון, אבל גם בתחילת והיה. מרן פוסק בסימן למדבט שלא מניחים בסוף שמה חלק, ואם כן, אז פחות מ9 אותיות. השאלה אם זה לעיכובה. לזה אמרנו שלפי דעת הספרדים, מרן השולחן ערוך, כותב מרן החזון איש והאגרות משה שמרן מדבר לעיכובה. זאת אומרת שתפילין שכאלו, לפי דעת מרן השולחן ערוך, לכאורה אין לברך עליהם, אבל לאשכנזים אין מקום לבוא ולהחמיר. זו הייתה הכוונה. כמה שאלות מן האתר ברשותכם. האם מותר לי להכין קריאה של שבת, קריאת התורה כנראה הכוונה, כן, בלילה? מותר להכין את הקריאה בלילה. כל מה שנפסק על פי הארי, שמרן המשנה ברורה מביא אותו בסימן ריש למתחת, הבאר היטב, שמביא שאסור לומר תורה שבכתב בלילה, על פי המדרש תנחומה ופרקי דרביליעזר, שמשה רבינו היה לומד ביום תורה שבכתב, ובלילה תורה שבעל פה, והארי הקדוש מרחיב בדבר מצד עומק הדברים שיש בזה דין, הכוונה רק בלימוד ממש. אבל לקרוא בדרך של שינון, כשקוראים בתורה ומכינים את הקריאה לשבת, זה שינון. זה לא לימוד, זה לא עיון, זה מותר. כך כותב בשו"ת לבושי מרדכי, הלכה למעשה. הוא בכלל צריך לדעת שהדבר נתון גם מחלוקת בין הפוסקים. אנחנו פוסקים ככה לכתחילה, אבל במקרה הצורך אנחנו מקילים. איזה מקרה צורך ניתן דוגמה? לומר תהילים עבור חולה. מותר לכתחילה לומר גם לפני חצות. אחרי חצות באופן כללי מותר. שינון מותר גם לפני חצות. מה דעת הרב על תמיסת עדשות בשבת? האם צריך להקפיד על תמיסה מיוחדת לשבת? אם העדשות קשות, מותר לכתחילה לשרות אותן בתמיסה מיוחדת לעדשות. וגם לשפשף את העדשות בתוך התמיסה. למה? לו יצויר שהחומר שהעדשה עשויה ממנו נחשב לבגד של אור. בגד אור הוא קשה. הוא לא בולע. מותר לשפשף אותו. מותר לשטוף צלחת בשבת. לא נבוא ונאמר שאנחנו מלבנים את הצלחת מהלכלוך. כי הלכלוך הוא לא חלק מהצלחת, הוא נפרד ממנה. הוא עדין בעדשה קשה. הלכלוך עליה, הוא חיצוני בלבד, ולכן מותר לשים את העדשה בתמיסה וגם לשפשף. כל הדיון שדנו האחרונים זה על עדשה רכה. אז הדבר תלוי. אם האדם מנקה אותה כל יום, חושבני שכל אדם מנקה את העדשות יום יום, אף אדם לא ישן עם עדשות. ועוד שממילא גם בהם הלכלוך חיצוני ולא נראה, כותב אבני נזר שיסור מלבן הוא דווקא בלכלוך שנראה, ולא לכלוך שלא ניתן לראותו. לכן מותר לשרות את העדשה הרכה, בחומר מיוחד לעדשות. בפרט שהכוונה לשמר את העדשה ולא לנקות אותה, אז זה דבר שלא מתכוון. מתי אנחנו נחמיר? להניח רק במים מזוקקים. מקרה שהאדם מנקה את העדשה הרכה כמה פעם ביום, אז יש מקום לבוא ולומר שהוא בעצם מלבן אותה. אז התינן לדינה שעדשות קשות ורקות מותרים בשריעה בחומר מיוחד של העדשות. כל מה שדן מרן הרב אוזנר ודודי זקני הרב אלישיב מופיע בסוף הספר אורחות שבת, זה רק בעדשות רכות כשהניקוי הוא פעם, כמה פעמים ביום. ממילא הלכה למעשה, הדבר מותר הלכה למעשה. התודה והברכה למפיק ולטכנאי הקו מסורים, בחיתומה של שנה, נברך אתכם ונודה לכם על כל המסירות הגדולה רבת השנים, ונתברך בעזרת השם שנזכה שתחתם עלינו שנה טובה, ערב שבת שלום מבורכת לכל בית ישראל. בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.